טוב, אנחנו ממשיכים בסדרה הזאת של השיעורים שעוסקים בעניין צלם אלוקים. סיכמתי פה במספר אחד בקיצור נמרץ מה שלמדנו עד עכשיו, ואנחנו נמשיך הלאה. תראו מספר אחד. המילה צלם אלוקים, ראינו שהיא לא אחידה. יש צלם אלוקים של ישראל ויש צלם אלוקים של גויים. ומאוד מובהר הדבר הזה באור החיים הקדוש על הפסוק הזה. אומר אצלם בכלל זה לא צלם אלוקים, זה צלם. זה צורה מסוימת. גם ישראל צלם אלוקים נחלת שדי כחול. אותו דבר גם בעניין כללת אלוקים תלוי, שאנחנו לא משאירים על העץ מישהו שהוא תלוי הרבה זמן. שם הרמב"ן מוכיח לכאורה מיהושע שזה גם הולך על הגוי, שגם קללת אלוקים תלוי, זה גם גוי שתלוי, שגם אותו לא צריך להשאיר. אבל הרש"י במקום אומר שזה מדובר על ישראל. רש"י אומר שם שזה כמו שני אחים, אחד מלך, אחד פושע, ופתאום רואים את דמות המלך תלויה, שזה אחיו של המלך, אז זה בושה למלך, וזה עם ישראל. מה עושים בזה? מה שביטלו שבספר יהושע אנחנו רואים שהוא הוריד את המלכים שהם היו תלויים שם על העצים, רואים שזה גם הולך על גויים. תכף נראה מה שאומר על זה המהרש"א. גם היכין, פירושו של תפארת ישראל על המשניות, חביב אדם שנברא בצלם, הוא אומר שיש הבדל גדול בין צלם שלנו וצלם של הגויים. אצל הגויים זה מותנה בתנאי. רק כשהם צדיקים. ישראל נקראים בנים למקום, והם לעולם יש בהם צלם אלוקים, גם אם חס ושלום הוא לא במאת אחוזים בדרך הנכונה. רב ציודה שם הבאנו גם את התשובה של הרב לגבי ניתוחי מתים, שהרב מסביר יפה למה אסור לנתח יהודים אחרי מוות וכהן, כן? ושם באחת ההערות שלו בדעת כהן הרב ציודה אומר לעיין במערשה בסנדרין דף מ"ו עמוד ב', הנה פה במספר 2. רש"י לא אמר כי קללת אלוקים תלוי, זה מדובר על ישראל. איך זה מסתדר עם ספר יהושע שהוא הוריד את המלכים התלויים, חמשת המלכים התלויים? אומר המערשה כך, אני אקרא מספר 2. עיין בפירוש רש"י בחומש, זלזולו של מלך הוא שאדם עשוי בדמות דיוקנו וישראל הם בניו. אז הולך על ישראל. מפירושו נראה, דאין זה רק בישראל, מרש"י, ולא בעובדי כוכבים. ועל פי הכוונה, ישראל, זרע יעקב, הם דמות דיוקנו. כדאמרינן, אדם הראשון הוא דיוקנו של מקום. ויעקב אבינו הוא דמות דיוקנו של האדם הראשון. אבל הרמב"ן כתב על דבריו, שאיננו כאשר חשב הרב, לא כמו הרש"י, שישראל דווקא נקראו בנים למקום. לכן ציווה יהושע וירידם מעל העצים, כי גם אצל הגויים יש גם כן צלם אלוקי. והעריך עיין שם. אז עכשיו מה יעשה עם רש"י? איך רש"י אומר שזה רק כל זלזולו של מלך, אנחנו בני המלך ולא גויים? אומר פה המערש"א דבר יפה. יש ליישב, שורה שנייה, אני קורא בצד שמאל, יש ליישב לפירוש רש"י, היכה שני טעמים בלא תלי נבלתו. האחד, קללת אלוקים תלוי, והי תמה איכה בישראל ולא בעובדי כוכבים. שישראל יהודי תלוי, זה פשוט צלם אלוקים נורא ואיום. ועוד, היכה תמה חרינה ולא תטמא את אדמתך. עכשיו כתוב לא תטמא את אדמתך. טומאת האדמה לא נובעת מהצלם אלוקים. ולכן גם אם גוי תלוי בארץ ישראל, הוא לא נקבר, זה מרבה טומאה בארץ ישראל. כלומר, לגבי ישראל שתלוי, יש שתי סיבות שצריך להוריד אותו מהעץ. סיבה אחת, צלם אלוקי. סיבה שנייה, טומאת ארץ, טומאת, הטומאה שזה מגדיל את הטומאה בארץ ישראל. לעומת זה, אצל הגויים, רק קיימת הסיבה השנייה של טומאה שמרובה בארץ ישראל, אבל אין בו צלם אלוקי. אתם יודעים שמרן הרב זצ"ל, בהרבה מקומות, ואנחנו עוד נעשה בזה סדר, מדבר על אהבת הגויים. באגרות כותב הרב ככה, אני קורא מספר 3. בשערי קדושה לרב חיים ויטל, שער ה' הלכה א', יאהב כל הבריות, אפילו גויים. יצא שלפי רב חיים ויטל, אתה קורא את רב חיים ויטל, אז יאהב את כל הבריות, אפילו גויים. בצד, ספר האגרות יצא בכמה מהדורות. במהדורה הישנה, הראשונה, את הצילמנו פעם מהערה של רב ציודה, שהוא כתב בכתב ידו שם, הערה, על מה שכתב הרב, שצריך לאהוב גם את הגויים, אני כתב לכם פה, הצילמתי לכם את זה, את הכתב יד של רב ציודה, רבנו כתב בצד כתב, בצד בכתב ידו, בצד האגרת הזאת, רבנו כותב, רב ציודה, עיין מדרש שמואל אבות, פרק ג' משנה י' ח'. אז לא צריכים להתעצל, לא צריכים ללכת לפתוח ולראות מה כתוב שם. כי אם אתה קורא את הדבר הזה כפשוטו, אז צריכים, יש אהבה. אהבת, אהבת לך גם מוח. אז בואו נראה את המשנה קודם כל, מספר 4. הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר בצלם אלוקים עשה את האדם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוהיכם. מתוך הדיוק שכאן כתוב בנים וכאן והגויים הם לא בנים, וזה דייק לתפארת ישראל שראינו אותה מקודם, שאצל ישראל גם אם הוא חוטא הוא בן, אף פעם הבן של מישהו לא מפסיק להיות בן אם הוא חוטא חס וחלילה. וגידו אצל הגויים זה מותנה באמת בהתנהגות שלהם. במדרש שמואל, מה שרב ציודה ציין לעיין על המשנה הזאת, כתוב ככה, כותב שם במדרש שמואל. אחר כך, מספר 5, שאלתי את החכם המפואר האלוקי, הרב רבי חיים דיויטל, לבאר לי את דעתו בזה, אם בכלל חביב אדם שנברא בצלם, נכנסים בני נוח, אם לא. הלו, אתה אמרת, רב חיים ויטל אמרת, יאהב את הגוי, את הבריות אפילו גויים, אז הם גם כן צלם אלוקים. אז אומר, עונה לו רב חיים ויטל ככה. והשיב לי, מספר 6, כי בוודאי שאין הרשעים בכלל. ומאי דנקת אדם הוא לפי שהוא שם חשוב משם ישראל. כתוב חביב אדם שנברא בצלם. אולי אדם זה כל האדם? אומר לא נכון, תלוי. אצל ישראל, באשר הוא אדם, יש צלם אלוקי. אבל אני ממשיך הלאה, אחר כך הוא מוכיח פה שהמילה אדם היא מילה מאוד גדולה, וזה שם מאוד חשוב, אז אל תחשוב שהאדם זה כולל את כל האדם. באמת זה מדובר על ישראל. אני מדלק פה טיפה. אחר כך הוא ממשיך הלאה. ואחר שאדם הראשון, מספר 8, נברא בצלם, כמו כן אחריו, כל אדם יימשך, דהיינו הקדושים והטהורים אשר בארץ, הימה, מי יש לו צלם אלוקים אצל הגויים? הקדושים והטהורים אשר בארץ, הימה. למשל הרמב״ם אמר, שיש בכלל גויים, שיש להם חלק לעולם הבא. אנשים מקיימים, באמת, את שבע מצוות בני נוח, ומאמינים ששבע מצוות בני נוח הם נכתבו בתורה לעבור הגויים, ותרי"ג מצוות נכתבו בתורה עבור היהודים, והם אוהבים את היהודים, ואתם יודעים בתוך הדברים, כמו שרב ציודה תמיד היה אומר, שעם ישראל הוא הבעלים היחידי על ארץ ישראל, כי יש לו תרי"ג מצוות, מצווה שכולה כנגד כל המצוות, מצוות כיבוש ארץ ישראל. אם הגויים מאמינים בכל מה שעכשיו אני אמרתי, אז זה באמת גם כן, זה הגויים, הקדושים והטהורים. דרך אגב, אני רוצה להגיד בסוגריים לומר, גם גוי כזה, שהוא באמת ממש, הלוואי שכל היהודים היו כאלה, מאמינים בתורה, במשה רבינו, תרי"ג מצוות ליהודים, שבע מצוות לגויים. גם גוי כזה, יש לו מגבלות בישיבה בארץ ישראל. נכון, הוא גר תושב, יכול, אחרי שהוא עובר תהליך גיור, דרך אגב, כבר דיברנו על זה כבר, בעבר הרחוק, הוא עובר תהליך גיור בפני שלושה חברים, כמו שאומר הרמב״ם. הוא צריך לבוא לפניהם, והם בודקים אותו עם הגירות, הגירות תושבות שלו היא באמת אמיתית. אחרי שהם משתכנעים שבאמת הוא מאמין בתורה ומשה רבנו, לא שהוא אוהב את המצוות האלה, שבע מצוות, כי זה מצוות נורא יפות והגיוניות. זה לא טוב, זה לא מספיק כדי להיות גר תושב. הוא צריך להאמין שזה משה רבנו. אם אתה בודק עכשיו את האסלאם, האסלאם הרי קטע את משה רבנו. מוחמד, האנאלפבית שהוא ידע לקרוא, הוא החליף את משה רבנו, כך הם אומרים. אז מישהו מוסלמי באמת דתי, הוא בהחלט לא יכול להיות גר תושב. אבל נגיד, גם על גרי תושב האמיתיים, אם נמצא אחד או שניים כאלה היום בארץ ישראל, אני לא יודע אם נמצא כאלה. אז הם יכולים להיות בארץ ישראל, אבל כתוב מפורש, לא בספר. אנחנו לא מושיבים אותם בקצה ארץ ישראל. אז ראינו פעם כבר, כשדיברנו על משפט עברי, ראינו שחכמי הבגץ מצטטים את הדבר הזה. יהודי דתי שהיה חבר בית משפט הזה, הוא כותב, הנה אתה רואה איך שהקדוש ברוך הוא אוהב את הגויים, הוא לא מושיב אותם בספר, כי הוא חושש שאולי הם ייפצעו בפצמרים של האחים שלהם שהם עבר לגבול. אז לכן מושיבים אותם במרכז ארץ ישראל ולא בספר. כל המפרשים, כולל המשך חוכמה ואחרים, אומרים בדיוק ההפך. אנחנו חושבים, אף על פי שהוא עבר את כל התהליך הזה, והוא מאמין בתורה, משה רבינו, ובית הדין קיבל את דבריו וכדומה, אנחנו עדיין כבדהו וחשדהו. לכן אם הוא יושב בספר, אני חושב שנלחם גמו ועלה מן הארץ. יראו אלינו הגויים חס ושלום ויתקיפו אותנו, אז גם הגר תושב הזה, שהוא באמת צדיק הדור, הוא פתאום התווסף אליהם. לכן אנחנו משווים אותו חס ושלום לא בגבול, אלא באמצע. אז כל דבר צריך לבדוק אותו מהמקור. אז אני ממשיך הלאה. נכון? יש קדושים וטהורים, בודדים כאלה אצל הגויים. אז עליהם באמת יש להם צלם אלוקים, נכון? ואחר כך הוא מושיף עליו ואומר פה עוד דבר אחד מאוד מעניין. כתוב עליו שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. פשוט זה מדובר אולי על אחד שמתאבד. אבל רב חיים ויטל אומר, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. וזה גם הולך על גויים, אז אולי צלם אלוקים הולך באמת על גויים גם כן. אז הוא בתוך לא יקרא פה את הכל, תקראו את זה בעצמכם, כל החלק הזה מ9-18, באופן כללי הוא אומר שיש גויים שהקדוש ברוך הוא יודע שיצאו מהם אנשים צדיקים, או אנשים שהתגיירו גיור ממש אחר כך, או אנשים שבאמת צדיקים וכדומה. אז שופך דם האדם באדם, אם אני יודע שהאדם הזה, הגוי הזה, יצא ממנו זרע של זרע טוב, ובאי שם בדור, אחרי דורות, או כמה דורות, יצאו ממנו אנשים טובים, על האיש הזה הקדוש ברוך הוא מרחם. אבל אם זה לא איש כזה, אלא הוא, הקדוש ברוך הוא יודע שלא יצא ממנו שום דבר, אז באמת הריגה של גוי היא אחרת מאשר הריגה של יהודי באופן עקרוני. אתם יודעים שמי שהורג גוי חייב איתה בידי שמיים. בוודאי שאסור לרצוח גוי סתם. אבל עליו לא נאמר סופר דם האדם באדם דמו יישפך, הוא אומר. זה שמור למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיצאו ממנו זרע טוב. אבל אנחנו רואים שבאים לבית הדין וכאחד רוצח, אז אנחנו לפעמים הורגים אותו, לפעמים לא הורגים אותו, אנחנו יכולים להבחין אם יצא ממנו מישהו אחר. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מסובב את זה בצורה כזאת, שאם רוצח שעתיד לצאת ממנו זרע טוב מהגוי הזה, הוא מסובב שלא יהיו עדים שראו את הרצח ולכן אנחנו לא נהרוג אותו. ואם לא רציל לצאת ממנו מישהו, אז הקדוש ברוך הוא מסובב שבאמת יהיו עדים ושיהרגו את האדם הזה. בקיצור, אנחנו רואים בהחלט לפי כל העיקרון הזה, לכן רב צבי יהודה שלח לעיין במדרש מואל, שאתה לא תחשוב, אם אתה קורא באמת לפעמים גם את מרן הרב זצ"ל באופן קטוע, אתה רואה אותו במקום אחד, במקום השני, במקום השלישי, פתאום אתה רואה דבר הפוך. רב צבי יהודה תמיד היה אומר, כדי ללמוד את דברי הרב קוק צריך לעבור על כל המקומות שהרב קוק מדבר על הנושא. בלי זה לא תבין את האמת. וגם כאן אתה רואה, הנה, הרב כתב את רב חיים ויטל, והוא כתב יואב וכל החבריות אפילו גויים, ואתה רואה שבפירוט הדברים של רב חיים ויטל בעצמו, במסכת אבות, אתה רואה משהו מקווה, הוא אומר, זה הגויים, הצדיקים, התיאורים, האלה, ודאי, כן, היה, גם מדי, גם צריכים לאהוב. טוב, עכשיו תקבלו פה עוד דף אחד, בבקשה. מצאתי מאמר מאוד יפה של הרב ישראלי, זכר צדיק לברכה. אתם יודעים שמדי פעם יש תוכניות של משרד החינוך להפגיש יהודים וגויים, גם מבוגרים, ובעיקר הבעיה היא בנוער, ועושים לפעמים כל מיני קייטנות משותפות וכל מיני דברים כאלה. והרב ישראלי במאמר ארוך וכתוב במשנה הזדים של הדף שקיבלתם הרגע, לא נקרא את כל המאמר, אבל כמה וכמה קטעים של המאמר שנוגעים לענייננו, לצלם אלוקים. הוא אומר פה דבר מאוד נכון. כשהיינו בגולה, מפוזרים בין העמים, כל ילד יהודי ידע שיש יהודים ויש גויים. הם נראים אותו דבר, הם באופן חיצוני, לפעמים גם נחמדים הגויים, אבל כל יהודי ידע שיש יהודים בעולם ויש גויים בעולם. וכשהיו עוברים על יד הכנסייה, אז היו אומרים שהקצר שקצנו וטעפת את אבינו כחרבו. לא יודע אם אמרו להם בקול גדול כדי שלא יתפסו אותם, אבל ככה חינכו את הילדים מקטנות לדעת שיש בעולם יהודים ויש בעולם גויים. והם מרחיקים את כל הילדים תמיד, אפילו לא היו עוברים על יד כנסייה. הם מציעו את זה, דרך אגב, כשהיה בא לישיבה מרחוב שהוא היה גר בגאולה, אולי עובר על יד כנסיית החבשים, יש שני אפשרויות לבוא לישיבה, לישיבת מרכז הרב הישנה. או דרך הכנסייה החבשית, או במקביל, הוא היה הולך במקביל, בצד ההוא. גם מרן הרב זזר קודם באיזה מקום, שעובר על יד כנסייה, הוא מרגיש ריח רע. הוא כותב את זה כדי צידה שתדע לך שיש שם יש ריח רע. וזה, ההבדל הזה העצום בין יהודים וגויים, ינקנו את זה עם הילדים בקטנותם. אבא שלי תמיד היה מספר שבכל מקום בעיר שלהם, בכל רחוב היה צלב והיית רואה את התלוי, היהודים תלו את אותו האיש. וזה, הם, הגויים, מחנכים את הילדים שלהם בקטנות, שהיהודים הרגו את האלוהים שלהם, ולכן צריך לסנוע אותם וכדומה. והילד ידע שזה, השתי והערב הזה, זה מסמל את ההבדל העצום בין יהודים לגויים. היום אנחנו פה נמצאים בארץ ישראל, אנחנו, אין לנו כל כך בעיות בכיוון הזה, ובהחלט יש כאן טשטוש נורא, גם בנוער, בין יהודי לגוי. ואחר כך גם מצטטים את כל המקורות האלה, בצלם אלוקים וכל מיני דברים כאלה. בואו נסתכל מה הוא כותב, מספר אחד. עמוד 82, מקור 80, דף 82. לפנים בישראל, ההבחנה וההבדלה בין ישראל לעמים, הייתה כל כך פשוטה וברורה גם לכל ילד יהודי, שלא היה צורך לייחד לזה את הדיבור. כשם שהמובן מי הוא יהודי הוא פשוט וידוע מבלי אפשרות ויכוח וחילוקי דעות בעניין. אין בכל בית יהודי, נשמע בכל מוצאי שבת, נוסח ההבדלה על הכוס, בו נאמר, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. אז אותה הבדלה שיש בין קודש לחול, יש בין ישראל לעמים. אותה הבדלה שיש בין אור לחושך, יש ישראל, בין ישראל לעמים. אבל למה הכפילות הזאת? מה נפקא מינה? אתה אומר בהתחלה, מבדיל בין קודש לחול? אז אומר רב ישראל פה, במשך הדרך, יש שני סוגי גויים. יש גויים שזה כמו קודש וחול. החול הוא לא מנוגד לקודש. סיפרתי לכם פעם את הסיפור הזה. על רב צודיה שעשה פעם בעונייה עם שאול צ'רניחובסקי. ושאול צ'רניחובסקי היה לו, היה משורר גדול. אבל היו לו שירים של עבודה זרה. אני זוכר שאנחנו היינו פעם למדנו בספרות, פעם משרד החינוך חייב ללמוד את צ'רניחובסקי, יש לו שם איזה מין שיר נורא, נוכח פסל אפולו. זה פשוט יום ונורא. אבל יש לו גם שירי חול. אז הוא אמר פעם לרב צודיה, נשאו יחד באונייה, אתם יודעים, פעם לא היינו נוסעים במטוסים וישבים כל אחד בתוך המטוס, אלא האונייה, אז היינו נוסעים פעם בכמה שבועות, מאירופה, מאמריקה, לארץ ישראל. ונסו תקופה כזאת, וצ'רניחובסקי ידע שרב צודיה איש חשוב, אז הוא אמר, הרב, אני רוצה לקרוא לך כמה שירים שלי, אולי אתה מוכן לשמוע. אז הוא אמר, פשוט אמר, כן, יפה, לא, למה לא? אז הוא הקריא לו את השירים, ופשוט הקשיב לשירים. אחרי שהוא גמר להקריא את השירים, אז הוא אמר לרב ציודה, אני נורא מתפלא, אתה רב, ואיך אתה שומע שירי חול שלי? אז רב ציודה אמר לו, תראה, החול הוא לא מנוגד לקודש. יש ימי חול, יש ימי קודש, יש דרגות. אם היית מקריא לי את השיר הזה, התמה, מטומאה וקדושה, זה סתירה עצומה. אבל מכל קודש וקודש, לא סתירה גדולה. זה דרגות מסוימות. אז יש גם, אומר כאן הרב ישראל, במשך הדרך, יש לפעמים שההבדל בין ישראל לגוי זה כמו בין קודש לחול. זה הגויים המצוינים, הטובים. ויש הבדל בין ישראל עמים, בין אור לחושך. וצריך לדעת שבאמת רוב הגויים, ההבדל ביניהם לבינינו הוא אור וחושך. אחר כך הוא ממשיך פה במספר 4. אנחנו בתור יהודים מאמינים יודעים ששאלת תהייה זו בשב יסודה, שכן יהודי שונה הוא בתכונותיו הפנימיות, כפי שמסרו חז"ל סימני היכר מיוחדים ביבמות, חכמנים, בישנים, גומלי חסדים הישראל, והם קיימים, אם כי לא במודע. אבל זאת מלמדים אותנו חז"ל, כי בסתר הלב חבוי זיק אמונה. אצל היהודי תמיד יש זיק אמונה אי שם קבור באיזשהו מקום. הרמב״ם המפורסם בפרק גירושין פרק ב', הרמב״ם אומר שכשיהודי מסרב לגרש את אשתו, כשהוא חייב לגרש אותה, אז מקים אותו. עד שיאמר רוצה אני. אבל הרי גט מעושה הוא פסול, גט בעל כוחו הוא פסול, אז הוא צריך להגיד רוצה אני. עד שמביצים לו חזק, עד שיגיד רוצה אני. עכשיו אמר הרמב״ם, מה זה רוצה אני? הוא סתם אומר רוצה אני, זה לא... זה באמת רצון? אז הרמב״ם אומר, כן, תדע לך, כל יהודי בסתר ליבו רוצה לקיים את התורה. ואני מרביץ לו מכות עד שאני מסיר את כל הדברים שמונעים אותו מלקיים את התורה, ואז מתגלה הזיק הזה, כמו שכאן אומר הרב ישראל. לכל יהודי יש בו זיק. שהרי מאמינים בני מאמינים. נאמר על דור יוצא מצרים. על מי כתוב מאמינים בני מאמינים? אני קורא מספר 4, שורה השביעית, מני ברק. בעוד שהיו בבחינת הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, לא, ישראל במצרים עובדי עבודה זרה. אולם הללו שלא לא קיבלו חינוך יהודי מספיק, בשבילם שאלת מי אני קיימת באופן די חריף. אצלנו, בארץ ישראל. מאחר שהם יודעים מי זה יהודי, ממילא מתקשים גם הם בהבחנה ביהודי ללא יהודי. אין ספק שעל רקע זה צמחה ועלתה תוכנית אשר הורו והגו על שם משרד החינוך, אשר פיהם נקראים בשם החינוך לדמוקרטיה. ותוכנה עריכת מפגשים בין בני נוער יהודי לנוער ערבי למגמות שונות, שעיקרן התיידדות והכרה הדדית, את הלכי הרוח ותורח החיים, בהנמקה שכאילו מאחר ששני עמים חיים במדינת ישראל, צריך ליצור גשר ביניהם. זו הייתה הנמקה שנחתה ושעתה את אנשי הרפורמה בגרמניה, בצרפת, שעל ידי הידמות לגויי הארץ תימחק שנאת ישראל. הם חשבו שאנחנו הם יהודים מתחתנים עם גויים, והתערבבו בהם, הכל יהיה בסדר. והיטלר, יימח שמו וזכרו, הוא לא הבחין בין יהודי שנשוי לגרמניה, דווקא הוא דווקא שנא אותו יותר מאשר את היהודי שלא שנא, לא היה, את כולם הוא הרג. וזה התוצאות. בימינו כבר הופכה המחשבה הזו, מתכוון לשואה. נתגלתה כאשליה, מספר 6 אני קורא. אשר שילמנו עליה ביוקר. אבל בעוד המגמה נתגלתה כאשליה, תוצאות הרסניות בדמות נישואי תערובת עדיין קיימות ומאיימות בהכרדת קהילות שלמות מישראל. זה רואה מה שרואה. אנשים עושים באמת במסירות נפש, שפודים בנות יהודיות מכל מיני מקומות ערביים. זה פשוט מכה נוראה ואיומה בעניינים בארץ ישראל היום. ואז הוא באמת דוחה בצורה מאוד תקיפה מספר 7 את התוכנית הזאת, ואחר כך הוא ממשיך ומדבר על הנושא שלנו באופן ישיר. מספר 8. והיה כי ישאל השואל, מה לנו כי זזקנו? וכי מה פסול מצאנו בדמוקרטיה? וכי אין התורה מספרת לנו על האדם שנברא בצלם? אף אנו נסייע לנו במאמר חז"ל, אדם נברא יחידי מפני מה שלא יהיו משפחות מתגרות זו את זו. כבר אמר רבי עקיבא חביב, אדם שנברא בצלם, הנה אתה אולי תגיד לי עוד כל מיני חז"לים שהם כאילו משווים בין היהודים לגויים. מניין שאפילו נוכרי שעוסק בתורה ככהן גדול, כמובן מדובר על כל הגר תושב, וכו' וכו'. כמובן, כך אומר הרב ישראל במקום המודגש, שהדברים אמורים במי שאכן שומר על צלם אלוקים אשר בקרבו. בוודאי, הוא מדבר על מה שראינו ברב חיים ויטל, ומה שראינו מקודם את גברת ישראל המשניות. גם האם זאת עלינו לזכור את המשך אותו המאמר של רבי עקיבא? ישראל נקראו בנים למקום. הגויים הטובים ביותר לא נקראו בנים למקום. ישראל נקראו למור, מספר 9, שבתוך כלל המון האנשים, ועם זאת שכולנו בני אב אחד, גם הגויים באו מהאדם הראשון, מקום מיוחד וייעוד מיוחד לאדם ישראל. שלא סגולתיות מיוחדת בנים למקום, ומי שמדגיש רק את החלק האחד עם המורה של רבי עקיבא, החלק הראשון שגם הגויים בעניינים, הוא מתעלם במתכוון מחלקו השני, רק חצי אמת בידו, וחצי אמת כידוע אינו אלא סילופה של האמת. אנו אומרים, בכאשר בחטאנו בכל העמים, כי על כן קדמה לבחירת השם בנו בחירתנו, אנחנו הרי הקדוש ברוך הוא חיזר בתורה על כל הגויים, ואף אחד לא רוצה לקבל את התורה, רק אנחנו קיבלנו את התורה. וזה מחייב אותנו, אני קורא את החלק האחרון פה בעמוד הזה. ואכן לא קל לתפקיד, ולא מעטה האחריות שקיבלנו לעצמנו בקבלת תרי"ג מצוות והתואר עם השם. ומחיר כבד שילמנו ועדיין ממשיכים לשלם, כשאיננו עומדים כראוי בדיבורנו. אך אין לנו מצטערים על בחירתנו, ועל כן אין לנו גם מזלזלים בבחירת הבורא יתברך בנו כעם סגולה. תפרו את הדף את המשך של המאמר הזה לעם ישראלי. אם לא נקרא את הכל, אבל רק את הפסקים, את המשהו הבולט. פר 12. הגדרה נפלאה על ייחודו של עם ישראל ומעמדו בעמים, אנו מוצאים בספר הכוזרי. ואלה דבריו. ישראל בעמים כלב באיברים, רב הבריאות ורב החולאים. לאמור, דוגמת הלב, תפקיד ומעמד ישראל בעמים. הוא גם משולב, הלב משולב עם כל הגוף, גוף, כן? וגם מיוחד. הלב הרי מושר ומשולב עם כל הגוף, עד קטון האיברים, ואין לגוף קיום ללא הלב. גם הלב אין לו קיום, אלא כמחיה את הגוף, או כחי יחד איתו. אולם רק אז יש לו זכות קיום, אם שומר הוא על התפקיד המיוחד, לא המיועד לו, לא, ואין בלתו. אם בלב מתערבבים דברים אחרים, בכל מיני חתיכות דם, אז הלב נגמר. אז הלב צריך להיות, הלב הוא ממש צריך להיות טהור לחלוטין, כדי שהוא יחיה את הגוף. וכך אמר הספורנו, בפירוש הפסוק, והייתם סגולה מכל העמים, והייתם סגולה מכל העמים, אף על פי שכל המין האנושי יקר אצלו מכל הנמצאים, כי זה ודאי דרגה יותר גדולה מהבהמות. כי הוא לבדו מתכוון בהם. גם רמזל חביב, אדם סיפר בצלם. מכל מקום, אתם תהיו לי סגולה מכולם, כי לי כל הארץ. והבדל ביניכם ופחות ויותר הוא, כי אמנם לי כל הארץ. חסידי אומות העולם יקרים אצלי בלי ספק. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, להבין ולהורות לכל המין האנושי, לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד, ואתם כהני השם תקראו. מצוי תמיד היה אומר, עם ישראל זה התמיד חוכם של האומות. אבל הכל מדובר באמת בלי טשטוש, והבחנה מאוד מאוד ברורה בין סוגי הגויים השונים, וגם אחר כך יש בנים ויש לא בנים. אנחנו הבנים. אם כך נבין את מקומו של עם ישראל בעמים, פשוט כי ההתבדלות שלנו איננה נובעת מדרברבות ומגאווה. מישהו פעם שאל אותי, מה אתם באיזה מקום הרצויות לכותב? הגזעיות הישראלית. מה, אנחנו גזענים? אנחנו מה, אנחנו כמו הגרמנים, עם אח שמה וזכרם להבדיל? הם אמרו שהם הגזע העליון. ואז אמרנו, תדע לך, ההבדל העצום בין הגזענות הנוראה הזאת שלהם ושלנו, שאנחנו מתוך הגזענות הזאת המיוחדת שלנו, אנחנו ענבים, בישנים, גומלי חסדים, לא רוצים להשתלט את כל העולם, לא רוצים להרוג את כל העולם, לא רוצים להיות הגזע העליון מבחינה גופנית. אנחנו מלמדים את העולם, ודרכנו בא לעולם כל המוסר וכל הדברים הטובים בתנך. גם הגויים למדו מאיתנו את כל הדברים הללו. דרך אגב, אתם יודעים שאותו האיש, היטלר, שהוא קם וזכר בבחירות, ואחר כך עשה את מה שעשה במשך ההיסטוריה הנוראה שלנו, ברגע שהוא קם וקיבל את השלטון, הוא קרא לכל המפקדים הגרמנים, חלקם היו נוצרים אדוקים, היו ממש נוצרים, הם היו קתולים אדוקים. אמרתי, שמעו, כל מי שעכשיו קתולי ויש לו דת אחרת, עכשיו יש לנו דת חדשה, הדת הגרמנית, הגזע העליון. אתם חייבים להצהיר, אין כנסיות, אין שום דבר, לא הולכים גם לכנסיות. ולכן אנחנו צריכים להרוג את היהודים, כי מי ששם עלינו את הדת הזאת, זה אותו האיש, שהוא היה, היה יהודי, נכון? אז לכן, כמעט שהוא נתן לנו את הדבר הזה, והכריח אותנו פתאום לעשות דברים כאלה, והוא לא ידע מה זה הגזע העליון, אז אנחנו צריכים להרוג את כולם. את כל אלה שיצאו מעם ישראל במשך כל הדורות, שבעקבותם גם בא אותו האיש. זאת אומרת, הוא בהחלט שלל לחלוטין את הדבר הזה, אפילו את הדת הנוצרית, כדי להיות גזע עליון אחר, נורא והיום, לכבוש את כל העולם, להרוג את כל היהודים. אתם יודעים שהוא בתחילת דרכו, הרג גם לא רק אלפי יהודים, הרג את כל הנכים ואת כל אלה שהיו להם בעיות נפשיות וכדומה, 100,000 גרמנים הוא הרג. זה פשוט, מה זה אתה, יש לך השוואה בין הגזע היהודי לבין הגזע הזה, חס ושלום. כל טשטוש, אני קרא במספר 14, כל טשטוש גבולות בינינו לאחרים לא ייתכן שתשמח טובה ממנו, לא לאחרים ולא לעצמנו. הוא מה שאמרה התורה, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אם אתם נבדלים, אתם שלי, ואם אין אתם נבדלים, אתם של נבוכדנצר וחבריו. ואז הוא ממשיך עוד פעם בהתקפה הזאת על משרד החינוך שעושה את הדבר הזה. ואז הוא כותב במספר 17, עלינו לשנן לבננו את האמת הפשוטה והנצחית, כי לנו הארץ הזאת מורשה. כי בא מלכו מלאכינו וניבו נביאינו, כי בא חיינו חיים מדיניים ודתיים, ובה התפתח עמנו, ונוצרה תרבותנו, והתגבשה תפיסתנו, תפיסתו המוסרית המיוחדת והאפיינית לו ורק לו. אם אמנם אין איננו צרה ביושבי הארץ, כל עוד שומרים ממונים למדינת בעם ישראל, הרי איננו זקוקים להם לאישור זכותנו להיות כאן, ולהיות, זה הולך, זה אותו סט. מי שהולך ומקרב את הגויים, וחושב שהם באמת יש להם פה, אנחנו הלכנו וכבשנו מהם את המקום שהם ישבו פה כמה מאות שנים קודם, ולא חשוב שאנחנו ישבנו לפני אלפי שנים, זה כבר משהו אחר, עכשיו זה כבר ישתנה הסיפור הזה, זה אותו כיוון שהולכים גם בתשטוש הזה בין ישראל לגויים, וגם בתשטוש הזה בין ארץ ישראל לבין החלקים בתוך ארץ ישראל שאפשר לתת אותם לגויים. זה דבר אחד. ולכן באמת תדעו לכם שיש מגמה נוראה בעידוד של המון המון כספים שבאים מחוץ לארץ, מאירופה, יוצרים פה כל מיני דברים, כל מיני גופים וכל מיני עמותות נוראות, שהמטרה שלהם לטשטש את ההבדל בין ישראל לגויים. ובמיוחד בענייני ארץ ישראל. ולכן דופקים לנו בראש כל הזמן הכיבוש המשחית, הכיבוש המשחית. אני שמעתי פעם מחנן פורת שיהיה בריא. הוא שאל פעם את אחד הספולנים הגדולים, אני חושב שזה היה יוסי שריד, איך אתם הצלחתם להפוך את עם ישראל פתאום, בזמנו, אחרי מלחמת ששת הימים, כל עם ישראל היה כולו שמח על ארץ ישראל שחזרה לידינו, במקומות הקדושים, וטיילנו בכל הארץ, היה התקוממות רוח אדירה, כמו שנייה אחת לפני בוא המשיח, כאילו. כך הייתה הרגשה. אתם במשך העשרות השנים האלה דפקתם ובהחלט התרחבתם. המגמה שלכם השלילית התרחבה באוניות. אז אמרתי, אנחנו יש לנו צוות, כך אומר לך, יש לנו צוות, תפקיד של הצוות הזה, כל יום להגיד משהו ברדיו, משפט אחד חזק, ולחזור עליו הרבה מאוד פעמים. וזה יתפס, בסוף זה יתפס. ואנחנו, בכל מיני וריאציות, אם יש פינת ספרות בתוך הרדיו, אז אנחנו דופקים את זה שם. אם יש איזו פינה פוליטית, אנחנו מביאים את האנשים שלנו, והמוטו תמיד, הכיבוש המשחית. ואז אתה דופק את זה בראש הרבה פעמים, גם את הדבר הכי גרוע והכי פחות, אתה דופק אותו בראש, הוא נקלט. וזה מה שעשינו. ולכן, אני באמת, המגמה שלנו צריכה להיות לחזור ולשנן קודם כל לציבור שלנו ולילדים שלנו. מי אנחנו ומי זה הגויים? מה זה ארץ ישראל ומה זה חוץ לארץ? אני קורא מספר 19. לאור מציאות ימינו נפתח שוב בספר דברים, נעיים בסכנות של עם משה רבנו עליו השלום, שתתעוררנה בישראל בעוברו את הירדן להתנחל בארץ. אחת הסכנות היא פן תאכל וסבת, אבירם לבבך, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ימדי עשה לי את החיל הזה. זוהי אחת הסכנות, שכיחת השם מתוך גאווה. לפני כן הוא מזהיר מפני סכנה אחרת. טרם שהצליחו כבר להשתלט על הארץ, אך הייתה קיימת סכנה הפוכה של בורך לב, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם. כדי להתגבר על הקושי הזה, קושי ההתגברות על בעיות קליטה בארץ, יכולה לצוץ מחשבה של כריתת ברית עם יושבי הארץ. יש לנו צרות, מתקיפים אותנו, בואו נעשה הסכם, שלום. למען יבטלו את ההתנגדות, שלא יצטרכו כלל למלחמה. זה נראה התוכן אשר בעזרה, לא תוסיפו ולא תגרעו. אפשר לפתח תיאוריה, והיא שהואיל והתורה בתורת רחמים היא, ויש מצווה ואהבת את הגר, וזה גם כן אחד הדברים הנוראים. כל הזמן מצטטים, כולל ראש הממשלה, ואהבתם את הגר. מי זה הגר? הערבים. אהבתם את הגר? גרים הייתם בארץ מצרים, אומר הרב ישראלי פה בסוגריים, אף על פי שפירושם של דברים שזה מכוון כלפי גר תושב, אני שמקבל על עצמו שם המצוות בני נוער, על זה כתוב, ואהבת את הגר, כשאני יודע, הוא לא אמר פה את כל הפרטים, הוא גם קיבל שם המצוות בני נוער בפני ודין, ואז הוא עבר תהליך גיור חלקי של גר תושב, הוא גם מאמין במשה, גם במשה רבנו, וגם הוא יודע שהיהודים חייבים בתרי"ג מצוות והגויים, אחד כזה, באמת, עליו, יש בהחלט, כמו שאמרנו בתחילת השיעור הזה, יש גם את אותו אפשר לקרב. האם שהוא גבל על עצמו שם, יוסיפו ויתנו, כמו מן הרוי לכלול בזה גם את עובדי עבודה זרה, בזה תימצא לפי דרך מחשבה הזאת, אפשרות לעקוף את צו התורה של שיבת העממים. מזהירה התורה של השפה הזו היא בעצם גירוע, זה לא תוסיף ולא תגרע, אל תקרב לי פה את כל מיני אנשים, ותעשה לך חשבונות שאתה יכול לקנות אותם בשיתוף פעולה וכדומה, ובאחד המקומות פה מספר 15 הוא אומר שלמפגשים האלה שבין נוער ישראלי ונוער שלהם יכולות להיות שתי תוצאות נוראות, או שחס ושלום יש נישואי תערובת, או שחס ושלום, או שיכול להיות גם הפוך, תהיה ביניהם כזה לפעמים ויכוח כזה נוקף שתהיה שם מלחמה יותר חזקה או ריחוק יותר חזק ממה שהיה מקודם. לכן הוא בכל כוחו פוסל את הקישור הזה, לאו דווקא בנוער, גם בכל מיני מפגשים אחרים, בכל מיני דברים אחרים. אני אמרתי לכם, אני רוצה בזה לסיים, שפעם רב ציוד הזמינו אותו למפגש עם גויים, אז הוא אמר, אני מוכן להיפגש עם הגויים, אפילו כמו היה אדם בוגר, גם הגויים האלה היו אנשים בוגרים. הם יכולים לפגש עם הגויים רק בתנאי יסוד אחד, שהם מכירים בזכותנו המלאה על ארץ ישראל. למה צריך את התנאי הזה? מכיוון שזה אחד התנאים לגר תושב להיות בארץ ישראל. הוא צריך להאמין שגר ארץ ישראל שייכת לנו. הוא פה איזה אורח שהוא נמצא פה בזכותנו, כשהסכמנו לגייר אותו, לעשות אותו גר תושב. בתנאים מסוימים, כשבדקנו את הדבר הזה. ולא אסור לתשש את הדבר הזה. יש שני סוגי גרים, יש גרי צדק, עליה ודאי. יש כמה וכמה מסוגות אהבה, ויש גרי תושב שהם צריכים לעבור את התהליך הזה. בלי התהליך הזה, אין להם באמת מקום בארץ ישראל. אחד שאלו אותי פעם, אז מה אתה רוצה לגרש את כולם? פעם איזה רעיון ואיזה תקשורת בעניין הזה. אז אמרתי לו, לא, אנחנו מוכנים לפתוח בתי ספר לנוער הערבי, אולפנות, שילמדו שם שבע וצוע בני נוער, ומיני דברים כאלה, ולפתוח ישיבות תיכוניות לערבי, שילמדו מה זה שבע וצוע בני נוער, שבע וצוע בני נוער אפשר ללמד מהבוקר עד הערב, הרבה מאוד ימים. אבל כמובן, אתם יודעים על מה שהולך באמת. באמת, הם יונקים גם עכשיו את שנאת ישראל, על ידי הכחשת שני דברים, על ידי הכחשת השואה, ועל ידי הכחשת בית המקדש. הם טוענים שמעולם לא היה בית מקדש, ותשאל כל ילד ערבי היום ברחוב. הוא אומר שהיהודים המציאו את הדבר הזה, זה היה המצאה. בית המקדש הם היו, היה בית מקדש, היה להם דוד המלך, זה הכל שקר וחזר. מעולם הם לא היו פה, רק המוסלמים, וכן הר הבית וכולי וכולי שייך תמיד לערבי. אז זה באמת, הזרה מאוד חשובה, וצריכים אנחנו לחנך את הילדים שלנו, כמו שכתבו, אז שעשו לאכול פיתם ושמנם ויינם. ויקש לי איתם, יש גם פתקום, כל הדברים האלה הם באו בחזל כדי להבהיר שאנחנו והם זה שני דברים שונים לחלוטין.